עירובין י"ז עמוד א', אומרת הגמרא, איתמר, שלושה ומת אחד מהם, שניים ונתווספו עליהם. כהמשך למה שלמדנו בסוגיה הקודמת, שחז"ל הקלו בשיירה, שיועיל גם מחיצות גרועות. חז"ל הקלו שמחוצות של שתי, כגון מחיצות של קנים, או מחיצות של ערב, כגון מחיצות של חבלים, שאף על פי שהן מחיצות גרועות, ולא מועילים ליחיד, הם מועילים לשיירה. הם מועילים לשמש כמחיצה כאשר מדובר בשיירה, כאשר מדובר בשלושה אנשים. כהמשך לכך דנה הגמרא, מה הדין באופן ששלושה אנשים הקיפו את עצמם במחיצות גרועות, ומת אחד מהם, ונותרו רק שניים. או שבערב שבת הם היו רק שני אנשים שהקיפו את עצמם במחיצה גרועה, ואחר כך במשך השבת נתווספו עליהם דיורים, ועכשיו הם שלושה. האם כרגע המחיצה כשירה? האם הולכים אחרי מה שהיה בכניסת שבת, או אחרי המצב העכשווי? אומרת הגמרא שנחלקו בכך רבונה ורבי יצחוק. חד אומר שבת גורמת, הדבר תלוי במצב שהיה בכניסת שבת. אם בכניסת שבת הם היו שניים, אף על פי שבמשך השבת נתווספו עליהם, הם נשארו באיסור, והמחיצות הגרועות לא מתירות אותם. ובכניסת שבת הם היו שלושה שהקיפו את עצמם במחיצות גרועות, אף על פי שבמשך השבת הם התמעטו, בכל זאת הם מותרים כפי המצב בכניסת שבת. אומרת הגמרא תסתיים, דרב אונה ודאומר שבת גורמת. דאומר רבה, בואי מיני מרב אונה, ובואי מרב יהודה, עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, דרך החלון ונסתם החלון מהו. דהיינו שתי חצרות שיש ביניהם חלון או פתח, ובערב שבת הם ירבו יחד עירובי חצרות, דרך הפתח או דרך החלון שביניהם. ובמשך השבת נסתם הפתח או החלון. האם העירוב בטל או לא? ואומרו לי, שבת הועיל ואותרה אותרה, הולכים לפי המצב שהיה בכניסת שבת. כיוון שבכניסת שבת החלון או הפתח היו פתוחים, והעירובי חצרות חל, אף על פי שבמשך השבת הוא התבטל, בכל זאת העירוב אינו מתבטל. גם כאן הולכים לפי כמות האנשים שהייתה בכניסת שבת. אם בכניסת שבת היו שלושה אנשים, אף על פי שבמשך השבת הם נתמעטו, המחיצות מועילות. וכן להפך, אם בכניסת שבת היו שני אנשים בלבד, אף על פי שבמשך השבת נתווספו עליהם, המחיצות הגרועות אינם מועילות, כפי שהיה בכניסת שבת. אומרת הגמרא לימי רב הונא ורב יצחוק בפלוגתא דרב יויסי ורב יהודה קומיפלגי דתנן, חצר שנפרצה משתי רוחותיה, וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, וכן מבוי שנתלו קורותיו או לחייו. דהיינו בית או חצר או מבוי שהיו מותרים בטלטול בכניסת שבת ונאסרו במשך השבת. מותרים לאותה שבת ואסורים לעתיד לבוא דברי רב יהודה. לפי רב יהודה הם מותרים באותה שבת, אבל אסורים בשבתות הבאים. רב יויסי אומר, אם מותרים לאותה שבת מותרים לעתיד לבוא, ואם אסורים לעתיד לבוא אסורים לאותה שבת. כלומר, לפי רב יויסי, כשם שהם אסורים בשבתות הבאים, הם אסורים גם באותה שבת. אז לכאורה אומרת הגמרא, רב יהודה ורב יויסי חולקים, האם המצב בתחילת השבת קובע? לימה אומרת הגמרא, רבו נדאומר כרב יהודה. רבו נשא אומר, שבת גורמת, שהמצב בכניסת שבת קובע לגבי הדיורים. אם בכניסת שבת הם היו שניים, אף על פי שנתווספו עליהם דיורים בשבת, המחיצות הגרועות לא מתירות. סובר כמו רב יהודה, שמבוי, חצר או בית שנאסר במשך השבת מותר לאותה שבת. ורבי יצחוק שסובר שדיורים גורמים, סובר כמו רבי יויסי שהחצר או המבוי שנפרצו בשבת אסורים בטלטול? אומרת הגמרא, אומר לו חרבונה נודע אמרי אפילו לרבי יויסי, עד כאן לא יקרא אומר רבי יויסי, עד כאן לא יאמר רבי יויסי, שלא אומרים שבת הועיל ואותרה אותרה, אלא דלייסנו למחיצויס, רק באופן כזה שהמחיצות שהיו בתחילת שבת לא קיימות, אבל אוכל עניין דיורים שנתווספו נגרעו בשבת, כיוון שאיסנו למחיצויס, כיוון שהמחיצות שמקיפות את השיירה קיימות, באופן כזה מודר רבי יויסי, שלא מתחשבים בשינויים שקרו במשך השבת, ורבי יצחק אומר אנו דאמרי אפילו לרבי יהודה, עד כאן לא יקרא אומר רבי יהודה אוסום, אלא דאיסנו לדיורים, שמספר הדיירים נותר כפי שהיה, לא נתווסף ולא נגרע, אבל אוכל עניין שיירה שחנתה בביקה, לאיסנו לדיורים, הדיורים לא קיימים באותו מצב, יתווספו עליהם או נגרעו מהם, באופן כזה מודר רבי יהודה שלא אומרים אויל ואוטרו אוטרו. והחכמים אומרים, למדנו מהמשנה לעיל בעמוד בייס, שחכמים סוברים שאחד משני דברים, מספיק שיהיה במחיצה או שתי או ערב. נראית הגמרא היינו תנא קמא, לכאורה שיטת חכמים היא כשיטת חכמים שחולקים על רבי יויסי בר יהודה, היא כשיטת חכמים שנחלקו על רב יהודה, ואמרו לא דיברו בשיירה אלא בהווה. לפי שניהם מותר ליחיד להקיף כל צורכו. אומרת הגמרא היא כבינהו יחיד ביישוב. אדם יחיד שעומד ביישוב, בעיר ולא בביקה, הוא חפץ להקיף את מקום שביטתו במחיצה גרועה של שתי או של ערב. לדעת חכמים שחולקים על רב יהודה לא התירו ליחיד להקיף כל צורכו במחיצה כזו רק בביקה, אבל ביישוב הוא צריך מחיצה גמורה של שתי וערב, וחכמים שחולקים על רבי יוסי בר יהודה, מתירים אפילו ליחיד שעומד ביישוב, להקיף את עצמו במחיצה גמורה, כל צורכו. אומרת המשנה, ארבעה דברים פטרו במחנה, ארבעה דברים פטרו חכמים, הקלו חכמים על אותם ששוהים במחנה, על אנשי צבא שיוצאים למלחמה. הדבר הראשון, מביאים עצים מכל מקום, מביאים עצים לצורך המחנה מכל מקום, גם מסדותיהם של אחרים, ולא חוששים משום גזל. הדבר השני, פטורים מרחיצת ידיים, פטורים מנטילת ידיים שלפני הסעודה. הדבר השלישי שהקלו עליהם חז"ל, פטורים מדמי, הם רשאים לאכול פירות של המארץ בלי להפריש מהם תרומות ומעשרות. והדבר הרביעי, פטורים מלערב, הם פטורים מלערב עירובי חצרות בין שתי חצרות שבתוך המחנה. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, תונו רבונן מחנה היוצאת למלחמת הרשות. מחנה, אנשי מחנה שיוצאים למלחמה, אפילו אם מדובר במלחמת הרשות, מותרים בגזל עצים, מותרים ליטול עצים מהשדות. יבישים, אפילו כאשר מדובר בעצים יבישים שהם ראויים להסקה. רב יהודה בן תימא אומר, אף חונים בכל מקום, אנשי מחנה, אנשי מלחמה שיוצאים, מותרים לחנות בכל מקום גם ברשות היחיד, ובמקום שנהרגו נקברים. במקום שנהרגו במלחמה שם הם נקברים, ובעל המקום לא יכול למחות בהם שלא יקברו אותם שם. מפרשת הגמרא את דברי הברייסה, מותרים בגזל עצים יבישים. שואלת הגמרא, הייתה קנטה דיוישוע אבי, הדין הזה שמותר ליטול עצים יבישים מסעדות של אחרים, זה לא כולה מיוחדת לאנשי הצבא, זה תקונס יוישוע לכל ישראל. דאומר מר, עשרה תנאים יתנה יהושע, כאשר יוישוע הנחיל את הארץ, הוא יתנה עשרה תנאים. התנאי הראשון, תנאי אחד שיהיו מראים בחורשים, מותר לראות את בהמותיהם ביערות. כל אדם רשאי לראות את בהמותיו ביער של חברו, ובעל היער לא יכול לעכב עליו, כי יער בלאו הכי לא עומד לקצירה. התנאי השני, מלקטים עצים משדותיהם. כל אדם רשאי ללקט עצים מתוך שדותיו של חברו, ובעל השדה לא יכול לעכב עליו. אז אם כן, רואים שזה לא כולה מיוחדת שהקלו עבור אנשי הצבא, כל אדם מותר ליטול ללקט עצים משדותיו של חברו? אומרת הגמרא, עושום באיזמי ואיגי. תקון עשיו ישוע עוסקת במיני קוצים, אבל אוכה בשאר עצים. לאנשי המחנה תהיו חכמים גם ללקט שאר עצים, לא רק קוצים. אינה מאוסום במחוברים. אוכה, לגבי אנשי המחנה, חזל התירו גם קלושים, אף על פי שהבעלים תלש את העצים לצורך עסקה, התירו לאנשי הצבא ליטול אותם. אינה מאוסום בלחין, בעצים רטובים שלא ראויים לעסקה. אוכה ביבשים. רבי יהודה בן תמי אומר, אף חונים בכל מקום, ובמקום שנהרגים שם נקברים, שואלת הגמרא פשיטה. פשוט שבאותו מקום שנהרגו שם הם נקברים, שהרי כל איש צבא שנהרג במלחמה הוא מייס מצווה, והרי מייס מצווה קוינס מקוימוי, קוברים אותו במקום שבו מצאו אותו. כך תיקן יהושע לישראל בכניסתם לארץ, הוא אחד מעשרת תנאים, שמייס מצווה קונה מקומו. אומרת הגמרא לא יצריכה, אף על גב באיסלי קויברין, לאותו נהרג יש יורשים שהתעסקו בקבורה שלו, באופן שיש לו יורשים הוא לא נידון כמס מצווה. באופן כזה יהושע לא תיקן שהוא יקנה את מקוימוי. בכל זאת תקנו חכמים לאנשי הצבא שיקברו אותו באותו מקום שבו נהרגו, ובעל המקום לא יכול לעכב. אומרת הגמרא דתניא, איזו מת מצווה? איזו מת מצווה שכהן מותר להתאמה לו כדי להתעסק בקבורה שלו כל שאין לו קוברים? שאין לו אנשים שיתעסקו בקבורה שלו? מת, שאין מי שיתעסק בקבורה שלו, מותר לכהן להתאמה לצורך הקבורה שלו. אבל מת כזה שקורה ואחרים עונים אותו, מת שיש יהודים נוספים באותו מקום שיכולים להתעסק בקבורה שלו, אין זה מת מצווה. אסור לכהן להתאמע לו, כי הרי יש יהודים אחרים שיכולים להתעסק בקבורה שלו. אז הנה רואים שמס מצווה זה רק מי שאין לו קוברים. אותו דבר גם לעניין שמס מצווה קונה את מקומו, זה רק באופן כזה שאין מי שיתעסק בקבורה שלו. לגבי אנשי הצבא, הקלו חכמים שגם באופן שיש מי שיתעסק בקבורה שלו, הוא קונה את מקומו. שואלת הגמרא, ומייס מצווה קונה מקומו ואותניה? המוצא מת מוטל בשרת יהיה. אדם שמוצא מת מוטל בדרך שמהלכים ברבים, מפנה הוא לימין ישרת יהיה או לשמאל ישרת יהיה. שדה בור ושדה ניר, אם בצד אחד של הישרתי יש שדה בור שהיא לא מעובדת, ובצד השני יש שדה ניר שחרושה, מפנהו לשדה בור? כי בשדה ניר שהיא חרושה נזק יותר גדול, כבר חרשו את השדה. שדה חרושה ושדה זרע, שדה ניר ושדה זרע מפנהו לשדה ניר, כי שדה זרע זה הפסד יותר גדול. היו שתיהם נירות, שתיהם זרועות, שתיהם בורות, מפנהו לכל רוח שירצה. אז הנה רואים שמת מצווה לא קונה את מקומו, אלא הוא מפנה אותו. מותר לפנות מס מצווה. אומרת הגמרא, אומר רב בייבי, אוכל באמת מוטל על המיצר הסכינן. מדובר באופן שהמת מוטל לרוחב כל הדרך, ממיצר למיצר, מגבול השדה שבצד האחד לגבול השדה שבצד השני, ואדם לא יכול לעבור שם באותו דרך. לכן, באופן כזה התירו חכמים לפנות משם את המת, כדי שלא יעילו עליו כהנים ועושי טהרות. ובתוך שניתן רשות לפנות אותו מהמיצר, מותר לפנות אותו לכל רוח שירצה.